שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. בהמשך לנושא שעסקנו בו בשבועות האחרונים, כיצד נוכל לשמר את ילדינו בעולם התורה, שיהיו בבחינת שתולים בבית השם, בחצרות אלוקנו יפריחו. לאור מה שרואים בתקופה הזו, כשהרוח הנושבת של שערת הקורונה גרמה ללא מעט להישאר בבתיהם, כשלפני כן התחושה הייתה שהעולם זורם ויש את השגרה, שבחור יוצא לישיבה וחוזר לבית, כך נער בישיבה קטנה, יש כאלה אפילו בישיבה גדולה. אבל כשהרוח נשבה מתברר שישנם מעלים שלא השכלנו לחבר אותם מספיק לעץ, ואז בזמנים רגילים אמנם העץ נראה כרגיל, אבל כשהרוח נושבת, אותם מעלים נעים, זזים ולפתע נושרים. היום נמשיך בעזרת השם לעסוק בחשבון הנפש שמוטל עלינו כהורים ומחנכים, כיצד להקנות לילד את החיבור לעולמה של תורה, לרוחניות, לעבודת השם, לתורה, לתפילה. והדברים האלה חשובים לא רק לתקופה הזו של הקורונה, אלא גם מתוך כך להפיק לקחים לתקופה שלאחר הקורונה, באופן שנוכל לעזור לילדי ההמשך שיהיו בעזרת השם נטועים בבית השם. נמשיך להתחקות אחר סיבות הנשירה, תופעה שלא התחדשה כעת אבל התעצמה, וככל שנגלה את הגורמים ובעזרת השם נתבונן גם בפתרונות להם, כך נוכל לשמר את העתיד. בשבועיים הקודמים עמדנו על ההכרח בהקניית יסודות היהדות. ראינו שישנם סוגים שונים של אנשים. יש אדם שנולד עם נפש רגועה מבחינה אמונית, הוא חש את הבורא, חש את התורה, ויש שנולד עם אופי של שאלות וחקירות ודרישות. בעל האמונה התמימה לא אמור וגם לא טוב לו לעסוק בחקירות ודרישות, ולעומת זאת אותם שכן שואלים, אותם שכן מוטרדים, ודאי שזו טעות תהיה מצד ההורים והמחנכים להשאיר אותם עם השאלות והלבטים. ודאי שלא יהיה נכון לנזוף בהם על שאלות שנראות תמוהות בעיני ההורים או אותו משגיח בישיבה שהוא בעל אמונה תמימה, אלא צריכים למצוא את הדרך איך לענות על שאלות, אם יודעים בעצמם לברר ולענות, או להפנות לאותם שעסקו בעניינים כדי שהאדם יקבל תשובה. אבל היום נעסוק בהקניית מתיקות בלימוד. אדם שאין לו מתיקות במה שהוא עושה, אין לו נעימות במה שהוא עושה, הוא יכול בגיל צעיר להמשיך כי ככה ההורים רוצים, כי ככה הסביבה דורשת, אבל כשהוא קונה לעצמו את המתיקות בלימוד תורה, את הנעימות, הרי זה עצמו יוצר חיבור נפלא ללימוד ומעצמו בבחינת מושכני אחריך נרוצה. כשהיה ילד היה צריך יותר את המושכני, אבל עכשיו שהוא קנה את המתיקות, הרי אז אחריך נרוצה. השאלה היא כיצד באמת מגיעים למצב של מתיקות בלימוד, דבר שנכון גם לילדים, לצעירים, וגם לגבי עצמנו, אדם שרוצה, עובד לפרנסתו, אבל רוצה לקבוע עיתים לתורה, ורוצה ללמוד דף יומי, והלכות, ומוסר, וגמרה, אז במוסר הרבה יותר קל לו לרכוש את הדברים, כי הוא מתחבר לדברים, הוא רואה את התועלת שיש לו ביום יום, הוא רואה שהוא משתנה בהנהגה שלו, אבל בלימוד, בפרט ילד צעיר, נער צעיר שנכנס כעת לעולמה של גמרא, צריך לרכוש את השפה, לדעת איכן סימן השאלה ואיכן התשובה, להבין את הלך החשיבה של הגמרא. איך ניתן להביא אותו למצב שבאמת ירגיש את המתיקות בלימוד? ישנם שני יסודות גדולים שמביאים את האדם לתחושה של מתיקות וחיבור ורצון אמיתי להתמיד ולהמשיך. האחד, התמדה בלימוד, והשני, בהירות בלימוד. המציאות מוכיחה שכשנער, כשבחור יושב ולומד ברצף, בלי הפסקות ובלבולים, הרצף בלימוד מביא את האדם למתיקות. אבל בזה לא נאריך, כי זה שייך יותר לתחום של הלומד עצמו, לא שלנו כהורים וכמחנכים, מלבד העידוד, התמיכה, ההתפעלות מההתמדה, דברי השבח, אם שרואה את בנה יושב בערב כשהוא חוזר מהישיבה ופותח גמרא ולומד וחוזר, והיא ניגשת אליו עם כוס תה בצלחת מפוארת, עם עוגיות מסביב, וכשהוא מרים מבט משתאה, הוא רואה את המגש היפה עם כל מה שנמצא שם, והאימא בחיוך של אהבה אומרת לו זכות להגיש תה לאדם שעוסק בתורה, מייקרת בעיניו את התורה. האבא שמתפאר בו, השבחים שהוא שומע, אלה דברים שנותנים מרץ והתמדה לנער הצעיר שעדיין לא קנה מעצמו את המתיקות בלימוד, אבל לכל הפחות מעודדים אותו להתמיד בלימוד, ועם ההתמדה באה גם המתיקות. אבל בזה כאמור לא נרחיב, זה שייך יותר לחלק של הלומד עצמו, בידינו רק לעודד ולתמוך. אבל מה שכן נוגע לנו כמחנכים, זה הבהירות בלימוד. רואים לא פעם רבים שלומדים בישיבה, אפילו נבחנים, יודעים תשובות, הציונים טובים, אבל הסוגיה לא בהירה. ואז אם הסוגיה לא בהירה, כשהוא לומד את התוספות ואת הראשונים, הכל כמו טלאי על גבי טלאי, כשהבסיס עצמו עדיין לא יציב, הבסיס עצמו עדיין לא בהיר. לצורך בהירות בלימוד, חשוב לתת הקדמות, ובלימוד עצמו לסדר את הדברים בפני הלומד. אמנם הדבר דורש עמל רב מצד המלמד, אם מדובר במלמד בתלמוד תורה בכיתות היותר גבוהות, כשכבר לומדים גמרא יותר בהתבוננות, בישיבה קטנה, אז הרי עדיין לומדים איך ללמוד. והלימוד של התלמידים תלוי ברם שמוסר את השיעור. איך הוא מוסר את השיעור? האם הוא מלמד בצורה יבשה? כתוב שאלה, תשובה, ממשיך הלאה, מבחן. או שהוא מציג את הדברים במבט מלמעלה, נותן להם לראות את התמונה המלאה. ההבדל הגדול דומה לאדם שנוסע בסמטאות של עיר ברכבו, לבין אדם שטס במטוס ורואה מלמעלה את כל השכונה עם כל הרחובות והסמטאות. כשנותנים הקדמה, מה אנחנו הולכים ללמוד? מה הסדר של הדברים? ובתוך הלימוד מבהירים כל דבר ודבר, איך הוא מתחבר לזולתו. מסכמים את הכל בצורה נפלאה. הילד מקבל תמונה כמו מלמעלה. הוא נמצא במטוס ורואה מלמעלה את כל הסוגיה. יש גם את החדירה לפרטים, את הנסיעה שם למטה בסמטאות כדי להגיע ליעד. אבל יש לו את התמונה המלאה. בסוף שוט נזר כהן הדפסנו קונטרס שנקרא והיה כעץ שתול, שהרבול בזכר צדיק לברכה ראה את הדברים ויבדל לחיים טובים, הגאון הרב משה חיים שלנגר, המשגיח בישיבת פורת יוסף, וגם הרב שלנגר גם כתב דברי ברכה לדברים האלה. שם הבאנו כדוגמה באחת ההערות כיצד ניתן להבהיר בפני התלמיד את הסוגיה. לא נחזור על כל מה שהבאנו שם, אבל ניקח נקודה אחת מתוך הדברים שהזכרנו. שם דיברנו על המשנה הראשונה במסכת בבא קמא. ארבעה אבות נזיקין, השור והבור, המבעה והעבר. אפשרות אחת היא שהרב מיד ניגש ומסביר שיש ארבעה סוגים של נזקים, וכולם, המשנה מכנה אותם בשם אבות, כמו אב שיש לו ילדים, גם להם יש תולדות, ומיד הוא עובר להסביר את השור מהו, הבור מהו, וכן על זה הדרך. אבל יש אפשרות נוספת, להפוך את המשנה ליותר חיות. שם בספר הבאנו גם את ההקדמות לדבר, אבל אפילו ניגש למשנה עצמה. כשהרב מקדים ונותן בהירות ומסביר להם, שיש אפשרות של נזקים שקיימים בעולם, או כשממונו של האדם מזיק, או כשהוא עצמו מזיק. וכשנבדוק את כל האפשרויות האלה, יש אפשרות שממונו של האדם כגון בהמתו הולכת לתומה והיא מזיקה בדרך הילוכה. בסוג נזק כזה הבהמה לא מתכוונת להזיק, היא גם לא נהנית מזה. אבל תוך כדי שהיא הולכת, בהמה שהלכה הזיקה, והוא נותן דוגמאות לכך. ואז הוא עובר לאפשרות השנייה. יש עוד אפשרות שגם כאן ממונו של האדם הוא המזיק כגון בהמתו, אבל היא מזיקה מתוך כוונה למעשה הנזק, רק לא התכוונה להזיק, היא רצתה ליהנות. רואה ארגז מלא פירות והיא סועדת את ליבה. יש אפשרות שלישית, שממונו של האדם כגון בהמתו, שהולכת ומזיקה, אבל לא בשביל ליהנות לעצמה. יש לה כוונה למעשה הנזק והמטרה שלה להזיק, כגון שהיא נוגחת בקרניה. אז יוצא שיש לנו שלוש אפשרויות שהממון של האדם מזיק. אפשרות אחת שהבהמה מזיקה בדרך הילוכה, אבל היא לא מתכוונת למעשה הנזק, היא לא נהנית, היא רק הולכת, ותוך כדי שהולכת רמסה משהו ושברה וקלקלה. אפשרות שנייה שהיא כן התכוונה, אבל היא לא התכוונה להזיק, היא רצתה ליהנות, היא אוכלת. אפשרות שלישית שהיא התכוונה להזיק, נוגחת בקרניים. עד כאן שלושת האפשרויות שממונו של האדם מזיק. יש שתי אפשרויות שנזק מגיע מתוך הפעולה של האדם עצמו. פעולה אחת, הבעיר אש והתפשטה ושרפה את הממון של השני, הוא הדליק אש במקום שנראה לו שהכל בסדר, אין פה שום נזק. אבל האש התפשטה ושרפה את הממון של השני, יוצא שהגרימה שלו בפעולה שהוא עשה, התפשטה והזיקה לאחרים. יש אפשרות נוספת, שנזק שגם הוא הגיע מחמת פעולתו של האדם, אבל הוא שונה מהנזק הקודם בכך, שבקודם המזיק, כלומר האש, הוא זה שניגש אל הניזק והזיקו, המזיק ניגש, האש כאן ניגשה אל הניזק והזיקה, וכאן אנחנו מדברים באפשרות הנוספת, שהניזק הוא זה שניגש אל המזיק וניזוק בו. כגון, אדם שקרא בור ונפל לשם שור או חמור. לא האש הוא הדליק הלכה והתפשטה והזיקה, אלא הוא יצר בעיה שגרמה לניזק שיבוא ויפול וינזק שם. אז בעצם יש לנו כאן חמש אפשרויות, מצבים שיכולים להיות בעולם בנזקים, או שממונו של האדם מזיק, או שהוא עצמו הזיק, וכעת עוברים למשנה לראות איפה זה כתוב במשנה, מה הכוונה בארבעת האבות נזיקין לחמשת הדוגמאות שראינו קודם, איך זה נכנס בתוך הדברים, וכשמוסיפים עוד הקדמות ומביאים את הפסוקים ומחיים את הדברים, הלומד מתחבר לדברים, הסקרנות אצלו מתפתחת. הסקרנות היא עוצמתית כדי לפתח מתיקות בלימוד, כי הסקרנות יוצרת תשוקה, יוצרת צמא, אני רוצה לדעת מה עושים במצב כזה. יש כאן מקרים שונים, האם אותו דין, אם לא אותו דין, אז למה יש הבדל בין זה לזה? למה כאן הדין כך ופה הדין אחרת? הסקרנות הזו היא זו שמפתחת את הרצון לדעת את התשובה, וכשיודעים את התשובות ורואים את החילוקים ואת ההבדלים, אפילו בפשט של המשנה, עוד לפני שנכנסים לראשונים ופוסקים ואחרונים וכל החידושים הנפלאים שיש על כל דבר ודבר, זה עצמו כבר נותן מתיקות. לא לחינם, בליל הסדר, מתחילים בשאלות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה בעצם לא להתחיל את הסדר בכך שהאב אומר לילדים, בואו ילדים, תשמעו, עבדים היינו לפרעו במצרים? מתחילים קודם כל במה נשתנה, הילדים שואלים שאלות, ואז האבא עונה, אתם שואלים מה נשתנה, אז אני אסביר לכם, עבדים היינו לפרעו במצרים וכו'. למה שישאלו קודם? וכתוב שאם אין מי שישאל, אז אפילו אדם מבוגר שואל. אבל התשובה פשוטה. כשאדם מרגיש צורך לבוא ולהסביר לשני, יכול להיות שזה לא מעניין אותו בכלל. תלמיד נכנס לשיעור, הוא שומע את הרב נכנס ומדבר על המשנה ועובר לגמרה, הוא יכול להרגיש שימו, מה אני עושה כאן בכלל? כשמתחילים במה נשתנה, הילד שואל. כשהוא שואל, הסקרנות מתעוררת. אבא, למה הלילה שונה מכל אלי שבת? הרי זו גם הסיבה שבליל הסדר משנים את ההנהגה שיש לנו בשבתות ובחגים, שיש קידוש, נטילת ידיים, סעודה. כאן יש סדר שלם של קדש ורחץ, קרפס יחץ, נוטלים ידיים פעמיים. כל זה למה? לעורר את הילדים שישאלו. למה כל כך חשוב שישאלו? כי כשהוא שואל, ואז הוא מקבל את התשובה, עבדים היינו לפרעו במצרים, לאחר שהסקרנות התעוררה אצלו, הדברים חודרים ונכנסים לנפש וילוו אותו לכל החיים. וזה יסוד גדול שכל כך צריך להעביר אותו למלמדים בתלמודי תורה, לרמים בישיבות קטנות, אפילו בישיבות גדולות. זה דורש עמל ממוסר השיעור שיכין את עצמו לפני, שהסוגיה תהיה בהירה לו, אם הוא עצמו הדברים לא בהירים לו, והוא עצמו לומד רק בצורה של לקרוא שאלה ולהסביר תשובה, ואחר כך לתת מבחנים, אי אפשר לצפות שהתלמידים יקנו את המתיקות. אבל כשרואים אצל הרב איך הכל בהיר, איך הכל מסודר, וכל שאלה נענית, והתמונה היא לא רק שצועדים כאן בתוך הסמטאות של העיר במהלך הסוגיה, אלא יש גם תמונה מלמעלה, רואים את כל הסוגיה, בתחילה פרטים מתחברים, ואחר כך הכל מואר באור יקרות, עם סברות יפות ומתוקות ונעימות. כל תלמיד במצב כזה יקנה לעצמו את המתיקות בלימוד. משום כך, מוטל על ההורים כשבוחרים מערכת לימודית, תלמוד תורה, ישיבה קטנה, לילד, כמה חשוב לבדוק מה קורה שם במקום. האם באמת ישנה שמחת חיים לתלמידים בלימוד? האם יש מתיקות בלימוד? האם הדברים בהירים להם? עד כמה הם נטועים ומחוברים למקום, מחוברים לתורה, מחוברים לשיעורים שהם לומדים? וכך גם כשהאחראים בישיבה מקבלים צוות, חשוב לבדוק כל אחד ואחד, עד כמה הדברים בהירים לו עצמו, עד כמה הוא יודע להקנות אותם לתלמידים. זה מלבד עצם ההנהגה שחשוב, בפרט בדור שלנו, לתת את הכבוד לכל תלמיד. כבוד אין הכוונה כמו הפרשנות המעוותת שיש במקומות שונים בעולם, שהילד הופך להיות כבר יותר מההורים והתלמיד יותר מהמורים, אלא שגם כשמאירים לו, לא מאירים בצורה משפילה ומבזה שפוגעת בכבודו, אלא בדרך של הדרכה, בדרך של חביבות, עם שמירת כבודו, שזה היסוד של יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, ולא כתוב כבד את תלמידך, כי העיקרון הוא שאומנם צריך להעיר לו, הוא חייב הדרכה כשהיה לו בסדר, אבל כמו שלאדם יש כבוד עצמי, ולא רוצה שיפגעו בו, כך אצל המבוגר, הוא מוכן לשמוע תוכחה, אבל בלי אלבונות ופגיעות, כך גם יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, אתה מאיר לו, אבל בצורה מכובדת, בלי להשפיל אותו, בלי לבזות אותו, להעמיד אותו בקרן אורה, להראות לו את האמת, אבל לשמור בד בבד על כבודו. שזה עניין שהוא כל כך מרכזי וחשוב בגיל ההתבגרות בעיקר, גיל הישיבה קטנה, גם הישיבה גדולה, אבל בעיקר בגילאים היותר צעירים, לתת את התחושה של האהבה, של החמימות, של הקשר הבריא, שזה דבר שיכול לשמר את הילד בעולמה של תורה. עמדנו על הקניית המתיקות בלימוד באמצעות בהירות הסוגיה, כשהדברים בהירים ויפים ומובנים. ישנה נקודה נוספת שצריך לתת עליה את הדעת, כשכל הורה אמור להכיר יותר את ילדו כדי להתאים לו מקום לימודים נכון, וכך גם בחור בישיבה קטנה או לישיבה גדולה ובוחר לעצמו מקום לימודים, גם החידוד והחריפות בלימוד יוצרים סיפוק וקשר ומתיקות בלימוד. אמנם ישנם שני סוגי תוואים שהקדוש ברוך הוא יטביע בבני אדם. כך רואים בדברי חז"ל, וגם כל מי שעוסק עם תלמידים רואה את הדברים מקרוב. יש אדם שנמשך מטבעו להספק גדול, הוא רוצה לדעת הרבה, ויש אדם שנמשך יותר לחידוד, לחריפות, לפלפול שיש בלימוד. וכמו שהגמרא אומרת במסכת הוריות דף י' ד', רב יוסף סיני רבה עוקר הרים. סיני, שם מפרש רשי, מי ששנה, משנה וברייתא, סדורין לו כנתינתם מהר סיני. לכן נקרא שמו בשם סיני, כלומר, הוא בקי בכל חלקי התורה. ורב יוסף היה בגדר סיני. רבה היה עוקר הרים. כותב רשי, חריף ומפולפל בתורה. שם הגמרא דנה מי עדיף, האם סיני עדיף או עוקר הרים עדיף, ונחלקו בזה רבן שמעון בן גמליאל וחכמים, מי עדיף. אבל בכל מקרה, גם כשהגמרה הסיקה שם, שסיני עדיף משום שהכל צריכים למרח איתיה, כולם צריכים לבעל החיטים, התבועה, יש אצלו שפע של ידיעות, אבל שם הכוונה לגבי את מי להעמיד בהנהגה, את מי להעמיד ברשות הישיבה, ועל זה אמרו שסיני עדיף. אבל במה שנוגע לדרך הלימוד של כל אדם ואדם, כל אדם צריך להכיר את עצמו, לאיפה הוא שייך, וכך גם הורה צריך להכיר יותר את הילד, להיכן הוא שייך, האם הוא נמשך יותר לסיני, או נמשך יותר לעוקר הרים, ולעודד אותו באותו תחום, כדי שיתפתח באותו מקום. כי גם זה נכלל, בכלל מה שאמרו בגמרא, מסכת עבודה זרה, דף יוטט, לעולם ילמוד אדם תורה במקום שליבו חפץ, שנאמר, כי אם בתורת השם חפצו. מקום שליבו חפץ, זה כולל את המקום שהוא מתחבר למקום, אוהב את המקום, את אותה ישיבה, אבל גם את השיטת לימוד שליבו חפץ. כי רואים בחזל שגם סיני חשוב, גם עוקר הרים חשוב, ומיותר לציין שאין ספק שגם הסיני לא יכול להיות רק סיני, הוא ודאי צריך לעסוק גם בעוקר הרים, צריך לדעת לפלפל בלימוד, לדעת להעמיק בסוגיה, לדעת לכוון לעמיתה של תורה. אם הוא הופך להיות סיני שהוא רק יודע לגרוס בלי להבין מה שהוא קורה, והכל שטחי ורדוד מלמעלה, ודאי שהתורה שלו היא לא תורה, הוא יכול לצאת עם שפע של טעויות. גם הסיני צריך לדעת לעיין כראוי, לדקדק בדברים. תלמידי הגאון הרב עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה, שהוגדר רב רבנן, רבם של כל גדולי הדור מעולם התורה הספרדי של הדור שלנו, כך העידו תלמידיו שהוא היה אומר להם, תדעו לכם שכשאדם לומד סוגיה בצורה נכונה, כל השאלות שמתעוררות אצלו בתוך הסוגיה, הן קיימות שם בפנים. התשובה נמצאת שם בפנים. במילים של הסוגיה, שם נמצאת התשובה. רק תחפשו אותה. תבדקו את הנוסח של המילים. למה כתוב כך ולא אחרת? אם יש קושיה ממקום אחר, צריך לבדוק את שני המקומות. אבל כשמשהו לא מובן בסוגיה כאן, היה אומר הרב עזרא עטיה, על ידי עיון נכון, התבוננות במילים, לדייק למה רש"י כתב כך ולא כך, אתם תגלו שהתשובה נמצאת כאן, האוצר נמצא פה בפנים. וזה ודאי דבר שצריך להגיע ללימוד נכון בעיון, גם מישהו בגדר סיני, אבל חייב להבין טוב מה שהוא לומד. הוא חייב לדעת, הוא רוצה להגיע לעסוקי שמעתתה, ליבדי הלכתה, אז הוא צריך לדעת לעיין נכון. וכך גם העוקר הרים, ודאי שהוא צריך להיות גם סיני. אדם שרק מפלפל כל ימיו בסוגיה אחת ולא למד את כל חלקי התורה, לא עם הארץ חסיד. הוא יטעה בהלכות אפילו, דברים בסיסיים ויסודיים יכולים להתעלם ממנו. אז זה ודאי שכשהגמרה דנה שם ונחלקו רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, עם סיני עדיף או עוקר הרים עדיף, ודאי שכל הדיון שם היה בסיני שהוא גם עוקר הרים, עוקר הרים שהוא גם סיני. השאלה רק במה בעיקר הוא משקיע, במה הוא נותן את עיקר עמלו. אז אדם שמטבעו שייך יותר לסיני, ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ, ישקיע יותר בבקיאות, יחד עם שילוב העיון. ומי שבטבע נפשו נוטה יותר להיות עוקר הרים, אז שיעמול, יפרק הרים, יעמול בסוגיות, יפלפל בפלפולה דאורייתא, וכך יגיע לשלמות הראויה לו, למקומות הגבוהים. אבל בין זה ובין זה, תפקידנו כהורים, כמחנכים, להביא את הילד למצב שיהיה לו סיפוק, שיהיה לו שמחה. שילמד במקום שיש גם הספק, כמה הרב שח, זכר צדיק לברכה, היה מעורר על הדבר הזה, שחסר הספק בישיבות, בישיבות מסוימות, חסר הספק. מגיע סוף השנה, ובחור מסתכל מה למדתי כל השנה, בורא שבעיון דפים בודדים, ובבקיאות בקושי הספיק משהו, מה ייתן לו את השמחת חיים? מה יגדל אותו? מה ירומם אותו? יש היום, ברוך השם, ארגונים שונים שעושים מבצעים על מבחנים בכל חודש, עם בסוכות ופסח, וטוב לעודד את התלמידים שמסוגלים לכך, ההורים את ילדיהם, המורים, הרבנים, את תלמידיהם, שירכשו גם ידע, בלי שזה יבוא על חשבון העיון, ובאופן כזה בחור גדל, יודע שהוא יודע הלכות ויודע גמרות ויש לו הבנה בעיון. כל שנה שחולפת הוא מתמלא בסיפוק. זה עצמו נותן לתלמיד את המתיקות בתורה. ובהזדמנות הזו נציין ששאלו אותנו בשבועות האחרונים מכמה כיוונים, מהי שיטת הלימוד שאנחנו מתכוונים לנקוט בה בישיבה הגדולה החדשה, שבעזרת השם פותחים באלול בשנה הזו. והתשובה היא, השיטה אמורה לשלב בין העיון לבין החריפות, כדי להגיע גם להספק, גם לעומק העיון, להבנה ישרה, אבל העיקר להנחיל בהירות בסוגיה. כי הבהירות יוצרת מתיקות, והמתיקות יוצרת חיבור תמידי לתורה, וכך ביד הילד, ביד הנער, להרגיש חיבור תמידי וכוחות להתמודד עם כל סוגי הקשיים של גיל הנערות והבחרות. נקודה נוספת שחשוב להורים לדעת, פעמים שהילד הנער בגיל הישיבה קטנה, או בכיתה ח' או אחרי, חוזר לבית והוא מרגיש, אני כל כך מתאמץ, כל כך לומד, אני לא רואה פירות, לא רואה פירות בעמלי. ואז מחשבות שונות מתחילות להיכנס לו לראש, ושוקל אולי בכלל ללכת לכיוונים אחרים, וההורים עומדים חסרי אונים. כאן צריך לקחת דברי חיזוק מראש, שההורים יכינו את עצמם עם דברי חיזוק. כשילד בא עם תחושה של רפיון, הוא מספר שאחרים בזמן קצר מספיקים הרבה ויודעים ומצליחים במבחנים, ותראו את הציונים שלי וכמה אני לא מוצלח. כמה חשוב לתת לו דוגמאות מגדולי הדורות שבתחילה עמלו ולא ראו ברכה בעמלם, אבל התמידו, שקדו ושערי החוכמה נפתחו. יש סיפורים ידועים על המהר"ם שיק, יש גם על חכמים מהדור שלנו שהגיעו לגדלות עצומה, והם העידו על עצמם שבצעירותם לא היו מצליחים להבין, היו עמלים ומנסים לפצח סוגיה ולא מבינים מה שהם קוראים. אבל כמו שכתוב, היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. מה זה על לבביך? צריך לומר בלבביך. אחד הביאורים הנפלאים שנאמרו בזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה תעמול, תשקוד. גם אם אתה מרגיש שהדברים לא נכנסו, נמצאים על הגג, למעלה, על לבביך, לא נכנסו פנימה. אבל זה טוב, אתה צובר. יום יבוא, יהיה פתח בתקרה, ואז הכל ייכנס פנימה, ופתאום תראה שיש לך אוצרות של תורה, מה שרכשת במשך שנים רבות או חודשים רבים, הנה הכל נכנס. אבל אל תתייאש, לא לתת ליצר הרע בשום פנים ואופן, חלילה לייאש את האדם. לפעמים היצר בא בטענה לבחור, הרי גם ככה אתה לא מונח בלימוד, מה אתה צריך להישאר באוהלה של תורה? אבל ידוע בדור שלנו בפרט, גם בדורות הקודמים, אבל בדור שלנו הרבה יותר מהדורות הקודמים, התיבת נוח שיכולה לשמור על הנער בגיל הכל כך קשה של המעבר מילדות לבגרות, זה בעצם עולם הישיבות, שהוא בעצם משמר את הנער מכל הניסיונות שיש בחוץ. הוא אומר, אבל אני מנסה ולא רואה ברכה בעמלי. יספרו לו את מה שכולם מכירים בעבוד רבי נתן בפרק ו', הסיפור המפורסם על רבם הגדול של גדולי התנאים, שמו רבי עקיבא. ושם כתוב, אני אקריא את לשון העבוד רבי נתן, מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו, בן 40 שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר, מי חקק אבן זו? אמרו לו, לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום? אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. מה רך פסל את הקשה? דברי תורה שקשה כברזל, על אחת כמה וכמה, שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. הלשון של עבוד רבי נתן, מיד חזר ללמוד תורה, משמע שהוא התחיל ללמוד ונכנס לייאוש. הוא ניסה, אבל ראה שאני לא מצליח, ונתפס לייאוש, רצה כבר לחזור. אבל כשעמד ליד הבאר וראה את האבן החקוקה ורק מים מטפטפים שם, הוא הבין, המים האלה הם אמנם רכים, אבל אם אתה עקבי, אם אתה מתמיד, אז בסוף גם האבן יהיה בה חור עמוק על ידי אותם המים. בקל וחומר לתורה, שהתורה כל כך עוצמתית, ודאי שהיא תוכל לחדור לי ללב, לפצח, לתת לי את ההבנה, את היכולת להיות תלמיד חכם אמיתי, מיד חזר ללמוד תורה. זה מה שנתן לו את הכוח. וכשמתבוננים במשל, בדוגמה הזו, שראה רבי עקיבא בחוש את המים שחוקקים באבן, יש בזה עוד מסר עקיף שקשור לאותו עניין. נתאר לעצמנו אבן סלע, והנה מים מתחילים לצאת שם מלמעלה, יש איזה מעיין שמפקה, אבל רק עכשיו הוא מתחיל, והמים מתחילים לטפטף. כשרואים את הטיפה הראשונה שהיא נפלה על האבן, היא ודאי לא עשתה כלום. ככה זה נראה, היא לא עשתה שום דבר. האבן כמו שהייתה, כך גם עכשיו, טיפה אחת יכולה לעשות משהו. אבל נשאל שאלה, אם הטיפה הזו לא עשתה שום דבר, זה אומר שגם הטיפה הבאה לא עשתה שום דבר, וגם השלישית לא. אז איך בסופו של דבר נקדח כאן חור כזה עמוק? התשובה היא שהטיפה הראשונה כן עשתה. רק לא הבחנו, אבל בחלקיקי המילימטר היא עשתה משהו. והטיפה השנייה עשתה עוד משהו, והשלישית עוד, וכן הלאה. ובזה צריך לחזק כל נער שבא ואומר, אני לומד ולא מצליח, לתת לו את הדוגמה הזו. אתה חושב שאתה לא מצליח כי אתה רוצה לראות עכשיו את התוצאה, אבל הטיפות התחילו לטפטף. משהו כבר קרה, וזה ימשיך הלאה. עד שבעזרת השם אתה תזכה להיות תלמיד חכם לתפארת בעם ישראל. ויהי רצון שנזכה כולנו לראות נחת מכל יוצא חלצנו, מכל תלמידינו, שכולם יהיו מאורות גדולים בתורה ונזכה לגאולה שלמה. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.